שבוע טוב, בשורות טובות לכולם. אנחנו פרשת השבוע, פרשת ויצא. יעקב אבינו, לאחר שהשיג את הברכות, כמו שאנחנו יודעים, בשבוע שעבר קראנו בפרשה בשבת, שיצחק ביקש לברך את סב, סב הרשע, רבקה שמעה את זה, מיד לקחה את יעקב ושמה לו את מחלפותיו של עשיו, הלבישה אותו בבגדים שלו, והכניסה אותו ליצחק, ויעקב אמר ליצחק שהוא עשיו, ולקח את הברכה מעשיו, והסתום עשיו את יעקב על אודות הברכה, זאת אומרת עשיו גילה שיעקב גנב לו כביכול את הברכות, וקרבו ימי אבל אבי והרגה את אחי. זאת אומרת, הוא מתכנן עכשיו להשמיד את יעקב. רבקה מזהה את הרצון של עשיו להרוג את יעקב, מזהירה את יעקב שעשיו רוצה להרוג אותו. שולחים את יעקב לאן? מהפח אל הפחת, ללבן. לבן הארמי, שאם נהפוך את האותיות, זה נבל הרמאי, היה שקרן גדול מאוד. משהו ברמה, תיקחו את משרדי העורכי דין הכי גדולים בארץ, תקפצו אותם לכדי אדם אחד, וזה בדיוק אותו אדם, נבל הרמאי, לבן הארמי, היה שקרן גדול מאוד, נוכל, עודף בצע, עודף שלבונים, אדם ללא אמונה, חמור קופץ בראש, נאמר עליו שהיה מדבר בפני אביו, רשע גדול, יעקב, היה אח של רבקה, כן? זה הדוד של יעקב. הולך יעקב, מגיע למראה, מחכים כולם, הוא רואה שכולם שאל על לבן, אמרו לו, הכל בסדר, כן, הוא מרגיש טוב, יש לו ילדים, יש לו מראה גדול, הכל בסדר. מחכה לראות מה קורה, אמרו לו שרחל תכף צריכה להגיע, מחכה לראות מה קורה, רואה שהרועים לא מרימים את האבן של הבאר. פעם, כמו שאתם יודעים, חלק מכם, לא היו ברזים. אז הייתה באר במרכז העיר שם, באזור, בפעתי העיר, או במרכז העיר, כל עיר והבאר שלה, ומשם היו שואבים את המים. למקלחות, לכבשים, לצון, לשתייה, לבישול. וכדי שלא כל אחד יבוא ויקח מים כרצונו, כדי שזה יהיה בפומבי, היו שמים על הבאר אבן גדולה מאוד מאוד מאוד, שכמה וכמה אנשים רק יוכלו להזיז אותה. שלא כל אחד ייקח ויגנוב את המים. כי המים מצרה חשוב, כמו שכולנו יודעים. יעקב רואה שהרועים אמרו, מחכים עד שיבואו עוד כמה רועים שנוכל להזיז את האבן הגדולה הזו. יעקב אבינו ראה את רחל שהיא מגיעה עם הצון, הוא ממש ראה אותה והרגיש שהיא הזיווג שלו משמיים. הרים את האבן בעצמו לבד, קיבל כוח על אנושי, והרים והזיז את האבן בעצמו לבד. זה ידוע שבן אדם נמצא, הוא בן אדם מגדיר את עצמו לפי מה שהוא מודע לעצמו בחיי היום יום. אבל לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש מקרים שלפתע אנחנו מקבלים כוח פנימי חזק מאוד. כוח פנימי שאנחנו לא יכולים לשער מאיפה הוא מגיע, מה זה, אנחנו מסוגלים לדבר כזה? אנחנו שומעים על בן אדם שיש לו צרה מסוימת, אנחנו לא יכולים להקל את זה, לא יכולים, אבל אם זה קורה חס שלום לנו, אנחנו פתאום לפתע מקבלים כוחות פנימיים מאוד מאוד חזקים. זה יכול להיות ממקום של אהבה. כמו שיעקב ראה את רחל וקיבל, אתם יודעים, יעקב היה איש תם, יושב אוהלים, למד אצל שם ועבר כמה שנים טובות, לומד תורה, תלמיד חכם. עשיו היה איש שדה, רוצח, גנב, פושע, אונס, זה עשיו היה איש החזק והפיזי. יעקב היה איש כביכול, כן, אי אפשר להגיד צנום, אבל היה איש תם, יושב אוהלים. הוא, יעקב, התמים, הפשוט, הזיז את האבן הזאת הענקית, שכמה רועים ורועים, שירים וגברתנים, לא הצליחו להזיז אותה ביד אחד, הזיז אותה בעקבות שראה את רחל. בעקבות כך שראה את רחל. זאת אומרת, הרגש הפנימי של האדם, שהוא מגיע, הוא יכול להשפיע השפעה מאוד 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 גבוהה על האדם, בלי שאפילו הוא מודע ליכולות שלו. באדם לא מודע ליכולות שלו בכלל. האדם יכול להיות לפעמים בסוג של איטיות, איטיות, אבל פתאום הוא יראה איזה סקנה שחוצה את הכביש לא טוב ובא מכונית, פתאום הוא יתפוס כוח של סופרמן, ירים אותה, יזיז אותה בשנייה אחת. זה אני? כן, יש כוחות פנימיים, תמונים בנפש האדם, שרגשות מסוימים או מצבים מסוימים, או מוציאים אותם החוצה. רחל מזמינה את יעקב לבית שלה. לבן, כמובן, כמו שידוע, מקבל אותו בחיוך. עושה עליו בדיקה אם יש לו זהב או יעלומים או תכשיטים, אבל לא היה עליו שום דבר. למה? שעשיו שלח את הבן שלו להרוג את יעקב. שלח את אליפז. אליפז היה גם הרב של יעקב. אליפז לימד את יעקב תורה, הבן של עשיו. הבן של, תבינו, עשיו זה הבן של יצחק. עשיו זה בן דוד שלנו. זאת אומרת, זה אח של יעקב. זה לא, אנחנו מדברים על באדם זר. גם המוסלמים, ישמעאל. זה גם, לצערנו הרב, כן, אבל כן, זה מה לעשות, זה ישמעאל, הוא אח של יצחק. אין, אין אפשרות אחרת לתאר את זה. שלח את הבן שלו להרוג את יעקב, הוא תופס אותו בשדה, רוצה להרוג אותו. אומר לו, יעקב, מה אתה תהרוג אותי עכשיו? אומר לו, כיבוד הורים, אני חייב לעשות כיבוד הורים, אין מה לעשות, אני חייב לאבא ציווה אותי, אני חייב להרוג אותך. אומר לו, רגע, אבל למדנו, לימדת אותי, שעני חשוב כמת. עני, בן אדם שהוא עני, חשוב כמת. אדם שאין לו מה לאכול, עכשיו כמת בשמיים. אומר לו, נו, ומה זה אומר? מה נפקא מינה? אומר לו, מה זאת אומרת מה נפקא מינה? קח את כל התכשיטים, את כל הזהב, את כל היהלומים, תיקח אותם, ואני עכשיו עני. עני חשוב כמת, כאילו הרגת אותי. קיבל את הטענה שלו, ובאמת לא הרג אותו, וחזר לאביו. כי עני חשוב כמת. באמת אנחנו רואים גם שיעקב בדרך שלו, אור החיים הקדוש מסביר שקפצה לו הדרך. מה זה קפצה לו הדרך? זאת אומרת הוא הגיע מהבית שלו לחרן, הגיע בזמן קצר מאוד, קפצה לו הדרך, קפיצה דרך. יש מושג של א' ה' זה שם מסוים בקבלה שגורם לקפיצה דרך. עכשיו יש מחלוקת, מה זה קפיצה דרך? שהארץ, שהדרך נניח מנתיבות לתל אביב, 60-70 קילומטר, אז נניח זה יצטמצם לכדי 10 קילומטרים, או שהדרך זה שהרגליים שלו נהיו מהירות. איזה מחלוקת, כל מיני דעות. הדעה הרווחת היא שבאמת הבן אדם קיבל ברכה, והאדם קיבל את הברכה, והסוסים למשל של הבעל שם טוב, שהיה עושה קפיצות הדרך על ימין ועל שמאל, מי שיודע, הסוסים שלו פשוט היו יותר מהירים. לא שהדרך היא הצטמצמה. יש כל מיני דעות, חלק אומרים שהדרך היא הצטמצמה, כי אם נעשה נס, אז כי אומרים, הדרך היא הצטמצמה, צריך לשנות את כל המבנה של כדור הארץ. עדיף שהבן אדם עצמו יהיה יותר מהיר פשוט, בשביל שלא לשנות את כל המבנה של כדור הארץ. אומרים, אם נעשה נס, אז זה יכול להיות בנס ברמות הכי גבוהות שיש, ואין צורך לצמצם. כשזה נס, זה על טבעי, אז אין צורך כבר להגיד אם זה ככה. זאת אומרת, אם זה קרה, זה קרה גם באופציה הראשונה, שהדרך ממש הצטמצמה לו. ודבר אחד שלא סיפרתי, שלפני שהוא הגיע לשם הוא חלם חלום, זאת אומרת, הוא שם את אבנים, אסף אבנים, שם למרשותיו, וחלם חלום שסולם ומלאכים, מלאכי השם מלוקים, עולים ויורדים בסולם. וקיבל את הברכה מהקדוש ברוך הוא, וכשהוא קם בבוקר, ויקח את האבן. מה זה אבן? היה כתוב אבנים. איפה אבנים? מה? כל אבן ואבן. הייתה מתווכחת אחת עם השנייה, על מי יניח הצדיק את ראשו. אבל הוא לקח קבוצה של אבנים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה את כל האבנים ככה מתווכחות על מי אני אחצדיק את ראשו, מה עשה? הפך אותם לכדי אבן אחת. מסופר גם על אחד בחור נחמד, שהיה קצת כבד משקל, וישב על כיסא קש, כיסא נסרים, אתם יודעים, כיסא של הגינה, ישב ואיכשהו בסייעתא דשמיא והשומן, נפל כולו מתחת, נפל את כולו לתוך הכיסא. אז אמרו לו, אתה באמת מזכיר את יעקב אבינו. יעקב אבינו, כל האבנים הפכו לאבן אחת. אצלך כל החורים הפכו לחור אחד. חורים קטעים, ברוך השם. אז הוא חלם את החלום הזה והתחזק מאוד. נכנס לביתו של לבן. לבן ראה אותו. אמר, זה בן אדם לניצול. יעקב מיד אמר, תשמע, אני חושק ברחל ביתך, אני רוצה להתחתן איתה. תגיד לי מה לעשות, תיתן לי משהו, מה אני יכול לעשות כדי להתחתן איתה. לא, אתה בסדר, אתה המשפחה שלנו, לא צריך כלום. אלה שאומר, מי שאומר לך, אני לא משקר, אני לא זה, אני לא זה, זה השקרן הכי גדול. מי שאומר לך, בחינם, זה הבן אדם צריך להיזהר ממנו יותר מכולם, זה צריך לדעת את זה. זה לבן, מה אמר לו, בוא, בטח, הכל, מה אתה מדבר איתי על מחיר, מה, עזוב אותך, נו, מה, אתם רוצים לקנות משהו, רכב או משהו, מחיר נסגור אחר כך, זה בן אדם שהכל זאת כאן, תיזהרו. ככה זה, השקרנים, הם נותנים לבן אדם לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע. ככה, זה השיטה שלהם, שיטה פשוטה. מסתכלים שמאלה למעלה, מסתירים את הפה, מסתירים את האף. יש כאלה שלהם רפלקסים טבעיים, אבל אפשר לזהות שקרן על פי כמה שיטות מסוימות בתנועות גוף שלו. לפי התנועות גוף אפשר לדעת מה אדם, מה הוא חושב, מה הוא אומר, מה הוא חושב, אפילו על איזה מספר הוא חושב ברמה הזאת, לפי התנועות גוף שלו. אז לבן אמר לו, בוא, תפדל מה שנקרא, בוא, תהיה אצלנו, אתה בן משפחה, אתה בן בית, זה שלך, הכל שלך, הכל שלך. 7 שנים יעקב עובד ברחל, עובד וקורע את עצמו, זה בן אדם שרגיל לשבת ללמוד תורה, והולך בצון ובשדות ובנקות ומסד... ממש הפכו אותו שם השם ישמור לעבדים, כן, כן, אבל לסוג של עבד. 7 שנים. מגיע היום החופה, לבן מתחיל לתכנן את התכנון שלו. מה עשה? קיבל את כל האורות. ברוך הבא. קיבל את כל האורות, והביא את הקלה. עכשיו, פעם לא היו אורות כמו היום, לא היו יודעים יותר מדי. יעקב נכנס איתה לחדר, שאל אותה כמה שאלות, וידע את התשובות. וזאת הייתה לאה, זאת לא הייתה רחל. מה קרה לפני כן? רחל אמרה ללאה, כמה, את אשר יעקב קבע איתה, הוא כבר זיהה את הנוכלות של לבן, שלא יעשו לו החלפה, הוא אמר לה, ישמע, אני אשאל אותך שאלה, הלכה לאה, נידה והדלקת הנר, תעני לי את השאלות ואת התשובות. הלכה רחל וסיפרה ללאה, שלאה חס ושלום לא תתבייש ולא תדע את התשובה, הלכה וסיפרה לה מה התשובה של השאלות שישאל אותה יעקב לזיהוי, כמו שהיום יש בבנקים, תזהה את עצמך, תגיד, תגיד, שים טביעת אצבע, כל מיני דברים. היה שאלות של ההלכה, לזיהוי, והיא ענתה לו את השאלות. היא סיפרה לו, רחל, סיפרה ללאה, באמת, הקרבה גדולה מאוד. בגלל זה רחל, היא ידועה כאישה שביהדות נחשבת, לאישה עם הכוח של התפילות, רחל מבכה על בניה. רחל נחשבת, הדמעותיה של רחל נחשבות בשמיים יותר מכל דבר אחר. כשאמרנו רצו להושיע את עם ישראל, כבר הסברנו את זה, שאברהם אבינו כבשן האש, משה רבנו ואהרון הכהן הביאו, ויוסף, וכולם, ואת כולם הביאו, הביא לנו מפית צדיק, מפית, את כולם הביאו, אמרו לא, לא מוכלים, לא מוכלים, לא מוכלים. בסופו של דבר, היחידה שהגיעה, רחל אמנו, אמרה, תבטל את הגזרה, והתבטלה הגזרה. למה דווקא רחל אמנו? כי רחל ויתרה על עצמה, היא ויתרה, וכביכול הפסידה ללאה. הקדוש ברוך הוא ויתרה, ויתרה על הדבר הקטן הזה, כביכול שעשתה, והיא השפילה את עצמה, ונתנה ללאה את הזכות להתחתן עם יעקב. אחרי 7 שנים שהם מחכים, זה יהיה לה זכות, זאת תהיה לה זכות לשנות את כל המציאות. מה שהיא תרצה יקרה, בזכות רחל, ואנחנו יודעים גם במלחמה האחרונה שהייתה, שמענו הרבה, המון חיילים שסיפרו, סיפור גם שמעתי באוזניים שלי. תשמעו, סיפור, מספרים שראו את רחל אמנו, כביכול שזאת הייתה רחל אמנו, תודה לך, שהיא אמרה להם להיזהר בבית הזה כך וכך, יש כל מיני טילים ונפצים וכל מיני פיצוצים, אז צריך להיזהר. וכמה וכמה פלוגות סיפרו את אותו סיפור בדיוק על אותה אישה בדיוק שסיפרה, ואמרו זה רחל אמנו. הרב מרדכי אליהו אמר זה רחל אמנו. יש כמה רבנים אמרו שזה לא נכון, יכול להיות שזה דמיון של אנשים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל הסיפור סופר, וזו עובדה מוכחת שרחל אמנו לאורך כל שנות ההיסטוריה הצילה את בני ישראל, את עם ישראל, את היהודים, מהמון פוגרומים והמון בלגנים והמון צרות. רחל אמנו בתפילתה, בגלל שהיא ויתרה ללאה. יעקב מתעורר בבוקר, הולך ללבן. עכשיו, נוכלים, רמאים, תמיד יש להם תירוץ לכל דבר, כל דבר, ותמיד התירוץ יישמע לך טוב. מה אמר לו לבן? מה אתה מתפלא? אצלנו, במקום שלנו, נוהגים להשיג קודם כל את הבחירה. מה, אתה רוצה שילדה קטנה תתחתן ואחותה הבכורה תקנה בה? קודם כל נוהגים לחתן את הבכורה, לאחר מכן את הקטנה. נשמע טעון הגיוני, אבל יעקב רצה את רחל, הוא לא רצה את לאה. אומר לו, טוב, נו, מה אתה מציע לעשות? אז טוב, תיתן לי את רחל. אומר לו, לא, מה, 7 שנים, תן לי עוד 7 שנים. עוד 7 שנים נתן לו. עבד 7 שנים נוספות. וכמו שאמרנו, כמו שהיה לו את הרגש הראשוני בתחילה, להזיז את האבן של מעל הבאר ברגע אחד, גם הימים האלו של 7 שנים, היו בעיניו כימים אחדים. כמו עוד 7 שנים. אנחנו מחכים לאוטובוס, מסתכלים כל שנייה על השעון, כל רגע מה קורה. 7 שנים, כימים אחדים היו בעיניו, מרוב אהבתו אליה. כמו זה אהבתו, זה לא אהבה שאנחנו מכירים, של פרחים וללכת לסרט או בונבוניירה. זה לא עוד שטויות, זה הבל הבלים. מדובר פה על אהבה של האבות והאימהות הקדושות, זה אהבה להקים את עם ישראל, להקים את היהדות, ליצור אותה, זו אהבה כזו. לא אהבה של פרחים וכל מיני חג אהבה, יום אהבה, יום הבלבולים, כל השיגונות של אנשים, באמת. למה העולם החילוני יצר את זה? למה העולם החילוני? כי ביום יום הרגיל, הבעל לא מתייחס לאשתו בעולם החילוני. אז צריך יום אחד, טו באב, לא יודע, לא טו באב, חס שלום. יש איזה יום של אהבה שם, לא, טו באב זה משהו אחר, צריך להסביר גם את זה. יש איזה יום של כל מיני ימים, כל מיני חגים למיניהם שממציאים להם המצאות, למה הם צריכים את זה? כי אם לא מישהו יגיד להם שזה חג וחייב לעשות את זה וכולם עושים את זה, לא יעשה את זה מעצמם. מתרגל לי שאתה זורק אותה לפח, זה האהבה החילונית השם ישמור. אבל אנחנו ברוך השם יהודים, בני יהודים, תודה לאל בן פורת יוסף. מה אנחנו יודעים? מה זה אהבה לאישה? לכבד אותה, להעניק לה, להסתכל עליה, לראות אותה כמשהו גדול מעליך, להקשיב לה, להוריד את הראש, לכבד אותה באמת, אבל לכבד אותה באמת. אבל גם בינינו, גם לנו עצמנו, בגלל שאנחנו מושפעים מהשליליות החילונית שיש מסביבנו, אנחנו גם לא כל כך מכבדים ולא כל כך זה. אז האישה עדיין מנקה בלי שהגבר עוזר לה. ומטפל בילדים בלי שעוזרים לה. צריך כל אחד מעצמו ייתן בעזרת השם לאישה שלו מה שהוא יכול. וגם האישה תיתן לגבר. זה גם רחל, אהבה את יעקב גם. עזרה לו ותמכה בו ועזבה את אבא שלה. תכף אנחנו נמשיך להסביר. עזבה את אבא שלה בשבילו. בכל מקרה, זה הרעיון לכבד בין אדם לחברו, זה כבוד אדם לחברו חשוב מאוד. ממשיכים. הוא מתחתן עם רחל. הקדוש ברוך הוא רואה שלאה סנועה. זאת אומרת, מה זה סנועה? לא אהובה, היא לא אהובה כמו רחל. בן אדם לא יכול... אף אחד לא יכול לאהוב שני אנשים באותה מידה, אוקיי? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא רואה מישהו בעצב, נותן לו, מעניק לו, דואג לו. פתח את רחמה, נכנסה להיריון. אנחנו צריכים להבין מה העניין של הריון בתורה. צריכים לדעת שפעם, בזמנם, הריון היה דבר מאוד מאוד נדיר. למה זה היה נדיר? האפשרויות הרפואיות היו מאוד מאוד דלות. ועד שאישה נכנסה להיריון, ועד שהעובר נשמר בבטן, וגם שלא מתה בלידה, זה כמו נס. זה לא דבר שהוא רגיל. זה לא דבר שהוא רגיל. במיוחד אם היא הייתה עקרה. רבקה הייתה עקרה, שרה הייתה עקרה, רחל הייתה עקרה. היחידה שלו הייתה עקרה זאת לאה. פתח הקדוש ברוך הוא את רחמה. יש דעות שכן, יש דעות שלא, אבל מיד. ראובן נולד לה, מיד. נולדו לה עוד ילדים. רחל רואה שהיא לא נקלטת להיריון. מה היא עושה? מבקשת שיקח יעקב את השפחה של הבלעה, ואולי כשהיא תראה את בלעה בהיריון, אולי זה יעורר אצלה מחשבות ורצונות פנימיים בתוך המוח, ויקח את יכנס להיריון. וזה ידוע גם היום, אפילו היום הרופאים עושים את זה. אמרו, אם יש חבישה שהיא לחוצה. והכל טוב אצל הבעל, בודקים בדיקת זרע, בדיקת רחם, צילום רחם, כל הבדיקות, כל המדדים, כל הבדיקות דם, הכל בסדר, תקין, 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 לא נקלטים להיריון. ביוץ בזמן, הכל, לא נקלטים להיריון. העניין היחידי שיש, זה שהאישה לחוצה. לחוצה, כל מחזור בשבילה זה יום אבל. כל פעם שיקבל תורך נשים זה יום אבל. כל שינוי במצב רוח זה אסון, היום ונורא. לחוצה, כל חברה שנכנסת להיריון זה עוד יום אבל בשבילה. בקיצור, הבחורה, האישה הזו לחוצה כולה מאלף ועטף. זו הסיבה שלא נכנסת להיריון. היום מה למדו הרופאים? מה עושים? נותנים לה לאמץ. אחרי כמה טיפולים, כבר קופת החולים לא מכסה אחרי כמה טיפולים. לא מצליחים להיכנס להיריון. הכל טוב. הכל טוב. מה עושים? נותנים לה לאמץ. איך היא מאמצת ילד? חודש, חודשיים, אחר כך נכנסת להיריון. מה שאני אומר לכם, זה לא נס. זה קורה פעם אחר פעם לאלפי נשים בעולם. אומר לה הרופא, זהו, אין לך סיכוי, את לא יכולה ללדת. לכי, קחי אימוץ. הולכת, עושה אימוץ, מאמצת, נכנסת להיריון טבעי. איך אתם מסבירים את זה? זה בדיוק מה שרחל. ההשפעה הפסיכולוגית של האדם, על האדם. היום קיבלתי, מי אמר לי את זה? לא זוכר מי שעבר לי את זה. היום, שהגיעו למסקנה שחלק מה... באמת, תודה רבה, אחרי 3,000 שנה הגיעו למסקנה שחלק מהבעיה הרפואית, כרגע הם סקרת, כרגע סקרת, אז הבעיה הרפואית סקרת, חלק מהמרכיבים שיוצרים אותה, זה גם המתח והלחץ הנפשי. היום הגיעו למסקנה, אחרי 3,000 שנה, ברוך השם, מחיאות כפיים. בכל מקרה, אתה רואה שהלחץ הנפשי, היום גם מוכח מדעית, שהלחץ הנפשי של האדם, למעשה הוא שיוצר אצלו את כל הבעיות. הוא שיוצר אצלו את כל הבעיות. אני אומר לכם, זה משהו מדהים. בן אדם שהוא נמצא תחת לחץ, הוא לא מפוקס, הוא לא מרוכז, הוא לא יכול ליצור שום דבר, הוא לא יכול לבנות שום דבר, והוא לחוץ בגלל שהוא לא מגיע ל-X, הדבר הזה שהוא רוצה, והלחץ עצמו זה כמו מעגל קסמים. והלחץ עצמו מונע ממנו להגיע לדבר הזה, והמניעה שהוא לא מגיע לדבר הזה יוצר אצלו את הלחץ. זאת אומרת, הוא מתדלק את עצמו בשליליות ואין סופית. הוא נמצא בלופ שלא יצא ממנו לעולם. ואיך יוצאים מלחץ? איך יוצאים מלחץ? תראו, אומרים שהיינו קטנים, היינו מפחדים מכלבים. יש כאלה שעד היום, יש כאלה שכבר לא מפחדים. אבל ידוע, אם אתה רואה כלב או נחש, האינסטינקט הטבעי שלך מה לעשות? לברוח, לרוץ. אבל הכלב, כלב זה לא משהו גאוני, רודף אחריך. רודף אחריך. וגם אומרים שכלב נובח, אינו נושך. ברור, שהפסק לנבח, ברור שנשך אותך, חכה. יש לעשות שתי פעולות במכה. בכל מקרה, אתה רואה שהכלב או הנחש עומדים מולך, אתה אסור לך לברוח, אתה צריך לעמוד, נכון? זה מה שלימדו אותנו שהיינו קטנים. להתנגד לאינסטינקט הפנימי שלך. צריך לעמוד מולם. הם רואים, או שאמרו לי, רפאל באמריקה סיפר לי, שיש שם, לפעמים, באמצע הרחוב, נכנסים באמריקה דובים. נכון, דן? דובים או תנינים. אז כשאתה רואה דוב, אל תנסה להיאבק בו, זה לא הדובי של הבת שלך שיש בחדר. דוב זה משהו מאוד מסוכן. אז אתה צריך לשכב על הרצפה, לעשות עצמך מת. לעשות עצמך מת. כן, תיזהרי, שאם יבוא דוב, מיד על הרצפה. זה נגד האינסטינקט הפנימי. אתה חושב שאתה תשיג, הדוב יותר מהר ממך, וזה 180, 140 קילומטר, כמה שלשעה, 140 קילומטר לשעה, הוא מהיר מאוד הדוב. כמה שהוא נראה גדול ואיטי ומסורבל, מאוד מהיר. נגד האינסטינקט הפנימי שלך, אתה חייב לשכב לעשות עצמך כמת. אסור לך לזוז, אסור, שום דבר. אז כמו מה אנחנו אומרים? אז האינסטינקט הפנימי של האדם, כשהוא לא מקבל משהו מסוים שהוא רוצה, הוא לחץ. והלחץ כביכול, במה שהקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא יצר את הלחץ? כדי לדרבן את האדם לעשות משהו יותר, בצורה יותר מהירה. אבל כשאני לוקח את הלחץ למקום של כאב, למקום של פחד, למקום שהוא שלילי בעיניי, ולא בתור כלי חיובי כדי להתקדם קדימה, אז הלחץ עצמו הוא מונע ממני את ה... ולא מה שמנע ממני כבר בהתחלה. יש מניעה ראשונית, יכול להיות שזה גזירה, יכול להיות שזה מזל, יכול להיות שבן אדם לא פעל נכון. יש מניעה ראשונית שבגלל זה נמנע לאדם הצלחה מסוימת או רצון מסוים. וזה היה אמור להיפתח לאחר מכן. אבל הלחץ שהבן אדם לא קיבל את מה שהוא רצה, היא כבר, הלחץ הזה, התחושה הזו יוצרת אצל האדם את המניעה שוב ושוב, פעם אחר פעם. אז רחל ידע שההשפעה על הגוף היא ממש מחשבה ומהנפש. זאת אומרת, בן אדם על ידי מחשבה מסוימת יכול, עכשיו נניח אתם ישנים בלילה ואתם קמים, מתעוררים, אתם רוצים לשתות כוס מים ואתם עם השמיכה, ישנים, נעים, הכל שקט. רוב רובנו לא נקום, אנחנו נמשיך לישון, נכון? אין כוח, אין לי כוח, קשה לי. אבל אם תשמעו פתאום איזה רעש פים של שבירה של זכוכית, יש כאלה שיברחו מהחלון, אבל מי שיעשו משהו, יקומו. האדרנלין בגוף יגרום לאדם לקום, לא ימשיך לישון. הוא יקום וירוץ, יבדוק, יתקשר למשטרה, לא משנה. אז, זאת אומרת, אותו סיטואציה, מצב שונה, שיכול להיות שסתם הייתה איזו רוח מסוימת, או שבאמת החליק הקוס מהכיור, לא משנה, בלי שום סיבה, גורם לאדם להתעורר ולקום הרבה יותר מה שהוא רוצה לשתות כוס מים, אחרי שזה הרבה יותר חשוב אחרי לשתות מים, למלות את הגוף בכימיקלים ומינרלים נכונים לגוף. שתייה זה דבר שהוא מאוד חשוב, כמו שאנחנו יודעים. אז לשתות עכשיו מים, הוא הולך את השירותים, האדם מתאפק וסובל כדי לא לקום, מהעצלות שלו. מהעצלות. אז מסופר על אחד הרבנים, אני לא זוכר, אולי רבי חיים עוזר, אולי הבן ישחי, אני לא זוכר בדיוק. הם חלו לי שאני לא זוכר את השם. שהיה מאוד מתעסק בתורת המוסר, וסיפרתי את זה כבר פעם, ישן יום אחד, לילה אחד, התחיל להירדם, נעים, קר בחוץ, חם מתחת לשמיכה, והוא רצה קצת טבק, להריח, לעשן סיגריה, טבק. אבל מה הבעיה? הטבק היה באזור המטבח, שזה איזו הליכה של 20 שניות, לקום מהמיטה והלכת להביא את הטבק. אז הוא אמר לעצמו, מה, בשביל טבק, בשביל תאווה כזאת, אתה תקום עכשיו מהמיטה, תתריד, תוריד את השמיכה, תלבש את הבגדים, ותלך להביא את הטבק, בשביל תאווה כזו? לא, אתה לא תעשה את זה. ואז הוא אמר לעצמו, רגע, אולי זה לא באמת בגלל התאווה אני לא הולך להביא את הטבק, אולי זה בגלל שאני עצלן. אז אני אומר לעצמי שזה תאווה, כאילו בגלל זה אני לא הולך. מה עשה? קם מהמיטה, הלך, הגיע ליד הטבק, לא השתמש בו, חזר למיטה. זה רעיון, מי שרוצה לזה. אנחנו רואים שיש כוחות פנימיים, כוחות פנימיים בנפש האדם, שיכולים לשנות את המציאות של האדם, ממש ככה, לשנות את המציאות של האדם. אנשים לפעמים, תשמעו, זה משהו מעניין, שאני בדיוק יושב על זה עכשיו, ומבודק את זה מכל מיני כיוונים, יש בן אדם עם כמה, עם בעיות, 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 ופתאום ביום אחד זה נעלם. פתאום ביום אחד הכל מסתדר לו. ביום אחד. ואני מנסה לחקור את הנושא הזה, כי אני, כמו שאתם יודעים, אני... יש הרבה אנשים שיכולים לעשות ניסים, יש הרבה אנשים שיכולים לעשות ניסים, ולהגיד דברים לאנשים ומיסטיקה וזה, אבל זה לא התחום שלנו בכל אופן. אז אני יותר מאמין בתפילות, מעשים טובים, בצדקה, לא מאמין בניסים וב... כמעות וכל מיני בלבולי מוח. אני מאמין, יותר שכלי, ככה אני, זה הסגנון שלי בכל אופן. אז אני חוקר, מנסה להבין מדוע ולמה הבן אדם הזה אתמול היה מלא בבעיות, והיום, זה השעון מעורר צדיק, והיום, זה המקום הקבוע שלו, והיום הכל בסדר אצלו, איך זה יכול להיות? איך זה, זה מדהים, איך זה יכול להיות? אז אני מתחיל להגיע למסקנה, ששאלתי הרבה אנשים שזה קרה להם, וגם זה מדהים, שאתה רוצה לבדוק משהו, לעשות משהו, הקדוש ברוך הוא מזמן לך אותו, גם בצורה החיובית, גם בצורה השלילית, בדיוק כשאתה רוצה לעשות משהו מסוים, מכל הכיוונים שאתה נקי בראש, מזמנים לך אותו. או מצד שני, שאתה מחליט לעבוד על עצמך על מידה מסוימת, בדיוק מכל הכיוונים יביאו לך את ההתנגדות. נגיד, אתה אומר, מעכשיו אני אוכל רק בדת. בדיוק למחרת חברים מזמינים אותך על האש. רבנות, עליי שזמינו אותך. בדיוק עוד שבוע יהיה לך אירוע שהאוכל שם בעולם הכי טעים בארץ. זה ככה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיונות מהצד הזה ומהצד הזה, כדי להראות לו שחושבים עליו ודואגים לו ומתייחסים אליו. כן, אנחנו נמשיך. האדם, כמו שאמרנו, שימו לב טוב, האדם אתמול היה, הייתה לו בעיה, והיום הכל טוב, הכל משתנה. באופן מדהים, מה זה? אני התחלתי לשאול את האנשים מה היה באותו שבוע שזה קרה. זאת אומרת, שבוע היה רע, ואז אני מתחיל לזהות שנכנסה להם מין תקווה, מחשבה חיובית. נושא שלא קשור. נכנסה להם מחשבה חיובית. אולי חלק היה להם איזה אירוע משמח, חתונה של אחות או משהו כזה, או איזה ערב שהזמינו אותם, או נתנו להם אוטו קרה בעבודה. קרתה סיטואציה חיובית שפשוט גרמה לברכה להיפתח אצלם. זאת אומרת, יכול להיות, באמת יכול להיות, שאדם יהיה באבל שלו ובשליליות שלו, במחשבה חיובית אחת, תשנה לו גישה במזל, ממש, תשנה לו גישה במזל לגמרי, ודברים משתנים, ואני אומר לכם, אנשים משתנים, ואני ראיתי את זה בשבועות האחרונים, אנחנו משתדלים לעזור יותר עכשיו לעניין של מחלות, ממש השם ישמור ויציל, וממש אני רואה דברים שהקדוש ברוך הוא עוזר, קודם כל צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם ואדם, בכל זמן. אני, חבל, אם הייתם יכולים להיכנס לראש שלי ולראות מה שאני רואה כל יום, אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו היה היום הולך לאיזו ישיבה, אפילו פותחים ישיבה לבנות גם. היה רק מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. כי אני אומר, אני אישית רואה דברים, לא בגלל רב כזה או רב אחר, או סבא או דוד או ניסים ונפלאות, בכלל לא. לא קשור לאף אחד. דברים שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוריד את השכינה למטה ועוזר לבן אדם, מה שהרופאים אומרים אין סיכוי, מה שהרופאים אומרים כל הצילומים, אין מה לדבר בכלל. הקדוש ברוך הוא, ממש, אני אומר לכם, מוריד את השכינה למטה ועוזר אישית לכל אדם ואדם שנמצא במצוקה. יש אנשים שיכולים לקבל את זה, יש אנשים שלא מצליחים לקבל את זה, לצערם הרב. וזה תלוי, באמת, האמונה היא תלויה אך ורק, צריכים לדעת, האמונה, כדי שהיא תיקרא אמונה, היא תלויה אך ורק בפנימיות שלנו, לא בחיצוניות שלנו. מה זאת אומרת? אם האמונה שלי תלויה במה שקרה לי אתמול, או מה שיקרה לי מחר, או מה שקורה לי עכשיו, האמונה שלי זה לא אמונה. האמונה שלי, אם היא דינמית, זאת אומרת, אם היא ריאקטיבית, אם היא מגיבה למה שקורה לי בחיי היום-יום, זו לא אמונה. אמונה צריכה להיות על בסיס חזק ויציב, לא משנה מה קורה לי, לא משנה מה עשית תאונה, לא משנה נפרדו, זרקו אותי, העיפו אותי, קיבלתי מכה, קיבלתי כנס, לא משנה מה. האמונה לא צריכה, האמונה אמיתית, כן? לא צריכה להיות קשורה ישירות פרונטליות, לפרונטליות למצבים שעוברים עליי. כי אם האמונה מתקשרת איכשהו למצב שעובר עליי, כל סיטואציה מסוימת, אז המצב עצמו יכול להניד את האמונה לחוסר אמונה, או לאמונה מוגברת, אם קיבלתי משהו מסוים, או אם הרווחתי משהו מסוים, או אם הצלחתי במשימה מסוימת, או נכנסתי להיריון, או התחתנתי, או לא משנה מה. אם המצב שמסביבי משפיע על האמונה שלי, אז צריך לדעת שיש מה לתקן באמונה. כי אני לא יכול לתת למצב חיצוני להשפיע על מידה כל כך פנימית ועמוקה ואיתנה כמו האמונה. זה הכוח של האמונה. ומי שמאמין באמת ומגיע לאמונה אמיתית עם עצמו, עם הנפש שלו, ובאמת הוא יודע שהוא אומר לעצמו שכל מה שקורה, קורה לטובה. הוא משנן את זה, זה עכשיו, צריכים להבין, זה לא, כמו שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מתלבשים, נכון? אנחנו לא יוצאים לרחוב ללא בגדים, נכון? מתלבשים. רוב האנשים, היום אני הבנתי גם יש בנות שגם את זה לא עושות, אבל בדרך כלל באדם נורמלי, מתלבש, נכון? פחות בחורף. מתלבשים. כל יום אתה מתלבש. אתה לא אומר אתמול התלבשתי, אז היום אני לא אתלבש, נכון? נכון, 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 ברור. אז ככה זה. כל יום אתה צריך לשנן לעצמך שכל מה שקורה, הכל לטובה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. כל מה שעובר עליי, זה הכל. כל יום אני צריך לשנן את זה. כמו שאני לובש את הבגדים כל יום מחדש. כמו שאני אוכל מחדש, שותה מחדש, חי מחדש. מסנכרן את הגוף שלי מחדש, אני צריך לסנכרן גם את הנפש שלי. מחדש, כל יום. ולומר, זה כמו מנטרות, כמו שטיפת מוח, איך שתקראו לזה, מה אכפת, מה שאתם רוצים. אני צריך לומר לעצמי, אני יודע שכל מה שקורה זה לטובה. אין טוב ורע, יש רק לטובה. גם אם אני חושב שמשהו שלילי כרגע ולא הולך ומתעכב, הכל לטובה. וזה הרעיון של לחזק את האמונה באמת, אבל, ואפשר לעשות את זה וכל אחד לעשות את זה ולא... ואל תנידו עפפיים ותגידו, איפה זה רחוק מאיתנו, איפה... זה לא, זה כל אחד קיים אצלו. התורה היא לא רחוקה מאף אחד, היא לא בשמיים. התורה נמצאת כאן. כמו שאנחנו יודעים, מחלוקת שרבי יושב ורבי אליעזר, על תנורו של הכנאי, שמסופר שם, שרבי אליעזר קבע הלכה מסוימת כלפי התנור, ורבי יושב אמר לו, אם לא, רבי אליעזר אמר לו, אם אני צודק, עמת המים תוכיח, והגרביטציה של המים השתנתה, והמים הפכו מלמעלה למטה, ללמטה למעלה. עלו. אמרו, טוב, אנחנו לא, עמת המים לא יכולה להוכיח. רבי אליעזר אמרו, אם ככה, החרוב יוכיח, החרוב יצא ממקומו, החרוב של 70 שנה יצא ממקומו, אף. אמר לו, לא לוקחים מזה הוכחה. אמר לו, רבי אליעזר, אם ככה, כותלי בית המדרש יוכיחו. התחילו ליפול כותלי בית המדרש, משום כבודו של רבי יהושע נעצרו. זה לא הוכחה שרבי אליעזר צודק. אמר לו, לא לוקחים הוכחה מכותלי בית המדרש. אמר לו, אוקיי, אם ככה, משמיים יעידו שניצחתי אותך. יצא בת קול מהשמיים, ואמרה לרבי יהושע, מה אתה עושה? אין, כל מקום, מה שרבי אליעזר אומר, קדוש, בת קול, הקדוש ברוך הוא, הוריד בת קול. כל מה שעושה, וכל מה שאומר, וכל מה שקובע רבי אליעזר, קדוש, אין לערר אחריו. מה אמר רבי יהושע? חושבים שהוא התרגש? בת קול משמיים, הוא התעלף? לא, לא. אמר לה בת קול, לא בשמיים היא. התורה היא לא בשמיים, התורה היא בארץ. אנחנו קובעים מה יהיה בתורה. לא בשמיים, לא קובעים מה יהיה בתורה. ככה הוא אמר. כי בכל זה נראה כאילו חוצפה כלפי שמיה. כשנפגש אחד האמוראים עם אליהו הנביא ושאל אותו בדיוק, תגיד לי בדיוק, תספר לי בדיוק, מה קרה בדיוק בשמיים באותו רגע? אמר לו, אתה יודע מה אמר הקדוש ברוך הוא באותו רגע? ניצחוני בניי, ניצחוני. הבנים שלי ניצחו אותי. התורה לא בשמיים, התורה בארץ. ואומרים, מה זה ניצחוני? הנציחוני בניי, הנציחו אותי, הנציחו את הזכר שלי בארץ. אני, זאת אומרת, אז מה אנחנו רוצים לומר? שהבן אדם עצמו, באמונה הפנימית שלו, יכול ליצור עצמו סיטואציות מאוד 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 גבוהות, מאוד חיוביות, לשנות לעצמו את המזל. נחזור עכשיו לפרשה, כמו שאמרנו, רחל אמנו ראתה שההשפעה יכולה להיות, ההשפעה הפסיכולוגית, הנפשית, הרוחנית, המוחית, האינטליגנטית, המנטלית, יכולה ליצור מציאות חדשה בגוף, אז היא רצה לראות את בלעה, השפחה שלה, נכנס להיריון. גם לאה עשתה אותו דבר, גם זלפה נכנסה להיריון, והיא עדיין לא נכנסה להיריון, עד שממש התחילה לבכות. התחילה לבכות, היא בכתה בחימר, וברוך השם, בסייעתא דשמיא, נולד לבן יוסף. יעקב מבין שלבן מתחיל, אתם יודעים, יעקב, בכל מקום שהולך הייתה לו ברכה. הוא מבין שלבן מנצל אותו, ופוגע בו ובמשפחה שלו. מה החליט לעשות? לעזוב. אמר לו, לא, אל תעזוב אותי, שכנע אותו שוב פעם. מה שלי, מה שלך, אני לא יודע, תיקח עכשיו. אמר לו יעקב, אין בעיה, תביא לי את כל העזים שהם נקודים ותלויים, ויש להם כל מיני סימנים, וכל מה שיצא מהם, כל מה שיצא מהם, שיהיה בצבע שלהם, כמו של הגנטיקה שלהם, יהיה שלך, וכל מה שיצא בצבע הפוך משלהם, יהיה שלי. לבן אמר, מה הבעיה? אז אני אתן לו אותם, אני אתן לו לבנים, וכל מה שיצא, תלוי ונקוד יהיה שלו, וכל הלבנים שיצאו במראה יהיו שלי. אז זה ברור שאם יש שני הורים שהם תלויים ונקודים, אז מה יצא להם? ברור. ואם יהיו שני הורים לבנים, מה יצא להם? אז אמר לו, בדיוק הפוך, זה הנוכלות של לבן. אבל הוא לא ידע שיעקב היה חכם, לקח אותם למקום שהם מזדברות שם, איפה ששוקת המים, ופיצל כל מיני עצים, הראה להם צורות של צבעים מסוימים שהוא רצה שיצא בדיוק ככה בכבש, והמראה עיניים, ידוע שרבי יוחנן היה יושב בשערי טבילה, שערי המקווה, היה יושב שם. למה היה יושב שם? למה נחשבים הישראלים נחשבים יפים? למה הישראלים נחשבים יפים? למה יש לנו גנים טובים בסייעתא דשמיא? למה אנחנו מוצלחים? רבי יוחנן היה יושב בשערי טבילה. רבי יוחנן היה מזרעו של יוסף הצדיק, הוא היה אחד האנשים היפים ביותר בהיסטוריה, היה מאוד מאוד יפה. היה לו אור מהפנים, הסברתי לכם איך אפשר לראות את היופי שלו. לוקחים כוס של כסף, רימונים אדומים, שמים את זה בשעה מסוימת ביום, בדיוק שיש קרן שמש מסוימת שמאירה על הכסף ועל הרימון האדום הבורדו, ההברקה, הניצוץ הזה שיוצא, זה אלפית מהיופי של רבי יוחנן, שזה אלפית מהיופי של יוסף הצדיק. היה יושב בשערי טבילה, למה? כדי שאנשים שיוצאות מהטבילה יראו את הפנים שלו, ויזכרו במשהו יפה, ובעזרת השם שיכנסו להיריון, תהיה השפעה מהמוח, ממש, תהיה השפעה, כמו שאנחנו יודעים, אם אישה עכשיו רוצה לאכול משהו, ואין לה את המאכל הזה, והיא מאוד תאהבה אליו, מאוד רוצה את המאכל הזה, יהיה סימן לתינוק, בדיוק בצורה של המאכל. הייתה אחת ישראל הצטעה בטיח, זה לא עשה כל כך טוב. בכל מקרה, אנחנו יודעים שזה ידוע, זה ידוע, האישה שנמצאת בהיריון, הבעל שלה צריך לדאוג לכל דבר, לכל דבר, לכל דבר, באמת, מרשמלו פתאום, מלפפון חמוץ, סופגניה בפסח, השם ישמור ויציל. כל מיני דברים, בקשות מוזרות, אבל זה חשוב מאוד לדעת את זה, בעזרת השם, שתכנסו להיריון וגם באנשים שלכם, בעזרת השם, לדעת את זה, לתת לאישה כל מה שהיא רוצה, כי אם לא, חס ושלום, יכולה לקבל את אותו סימן. אז כן, גם הראש משפיע. אז היה יושב בשערי טבילה, אמרו לו, רגע, אתה לא מפחד מהעין הרע? אתם, נשים יש להם המון עין הרע, יש לנשים המון עין הרע. כל העין הרע כמעט זה יוצא מנשים. נשים יש להם כל דבר מסתכלות, שמות לב, מדברות, השם ישמור ויציל. וגם מה שלושה דברים שקולטים העין הרע יותר מכל דבר אחר? בן אדם חולה. בהתחלה אסור לפרסם בן אדם חולה שהוא חולה, אסור לפרסם שלא היה עליו עין הרע. אישה בהיריון ותינוק. אלה שלושת הדברים שקולטים העין הרע יותר מכל אדם אחר. צריכים להיזהר יותר מהעין הרע מכל אדם אחר. יש אומרים גם חתן וקלה בשבוע הראשון שלהם, זה גם נכון. אנחנו ממשיכים. שאלו את האדום מפחד, אמר להם, אני לא, אני מעל העין הרע, בן פורט יוסף, פורט על העין, אנחנו בני ישראל מעל העין הרע, והוא לא מפחד מהעין הרע, וככה באמת, למרות שבסופו של דבר, רבי יוחנן קרא לו אסון מאוד מאוד גדול. היה לו אסון מאוד 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 גדול. זה... לא נרחיב בפרטים, אפשר לקרוא את זה, אני חושב, בבא בתרא. דף פי דלת נראה לי. בכל מקרה, יעקב רואה שלבן הלך, עבר שלושה ימים הבדל ביניהם, כדי שלבן לא יאמר לו, לקחת כבשים והיברת אותם, ואז בסופו של דבר עשה להם, פיצל להם בשקטות, כל מיני חרמון, לוז, כל מיני מקלות, פיצל להם שם, כדי שהם הכניס להם לעיניים, לראייה, למוח, ובאמת נולדו הכבשים בדיוק כמו שיעקב אבינו רצה. יעקב אבינו מתקדם, עוזב את לבן, לבן מתחיל לרדוף אחריו, ואנשים איתו, אם יעקב אבינו לא אמרו, זה אבא שלנו, זה כלום. איתו, הולכות איתו. רודף אחריו, בלילה שהוא נח לבן, בלילה בקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר לדבר עם יעקב מטוב ועד רע, אם אתה תפגע בו, אני אתן את פניי בך, תיזהר, אל תתעסק איתו. אמר לו, לא, חס ושלום, אני לא... באמת, נפגשו, עשה איתו הסכם, גלעד, עשה איתו חוזה, כביכול, שזה יהיה המקום, מכאן יעקב הולך לשם, ומכאן לבן הולך למקום שלו, ורק לבן אמר, אני רדפתי אחריכם, כי גנבתם לי את התרפים שלי. תרפים זה עבודה זרה. פעם אנשים היו עובדים עבודה זרה. היום יש עדיין אנשים שעובדים עבודה זרה, יש אולי שלושה מיליארד אנשים, או ארבעה מיליארד אנשים שעובדים עבודה זרה, באודו, בנצרות, זה עבודה זרה, האודים, כל מיני... אלה עם הפילים ועם כל מיני, עם ארבע ידיים, כל הפסלים האלו שאתם רואים של הבודה, כל זה נקרא עבודה, צריך לשפץ ולשקץ ולשבור את הפסלים האלו. אז הוא למשל, יש אנשים שלהם בגינה, כל מיני גמדים כאלה, כל מיני אנשים כאלה, כמו מקובעים כאלו של חג המולד, כן, כל מיני מחסינה. אסור לשים דברים כאלו בבית, אסור, זה ממש עבודה זרה, לכתחילה, צריך להיזהר מהדברים האלו. כל מיני פסלים של בודה שיושב ככה וחרבש את המוח, כל מיני אנשים, אני לא יודע מה הם מצאו בזה, אבל ברוך השם, כל אחד יחפש מה שהוא רוצה לחפש. בסופו של דבר, איך אנחנו יודעים, כולם חוזרים ליהדות. כולם בסופו של דבר חוזרים ליהדות. כי הכל נמצא בתורה, הכל נמצא במוח שלנו, אנחנו לא צריכים... לא... אבל אנשים אומרים, מה זה אצלנו? מה באמת? מה הרב הזה עם הזקן הזה יכול לדעת באמת יותר מהבודה כביכול? ואנחנו מגלים שכן, בסופו של דבר, שמענו הרבה סיפורים על זה. שאנשים שהלכו לשם, אמר לה, מה אתה יהודי? מה אתה יהודי? הטמבל הזה אומר לו, מה אתה יהודי? לך תחזור. הטיפש הזה מחזיר אותו בתשובה. איך תבין דבר כזה? קיים. עבודה זרה זה היה בעיניהם הדבר הכי חשוב שיש. אין דבר יותר חשוב בעיניהם מעבודה זרה. זה היה האלוהים שלהם, היו מתפעלים אליו, והיה לו כוח. לפסל היה כוח. היו מבקשים ממנו משהו, והיה באמת יוצא כמו שהיו מבקשים. מה היו מבקשים, היה מתקבל. והיו אפילו מקרים שהעבודה זרה הייתה כמו שרב אשי, אם אני טועה מכיל, רב אשי, כן? מספר לתלמידים מה נלמד מחר. אז הוא אומר להם, מחר נלמד על מנשה חברנו, מנשה המלך, שהיה רשע גדול, עובד עבודה זרה, שם עבודה זרה בכל ישראל, שם עבודה זרה מזהב של עגלים, כמו חטא העגל עשה בכל ישראל, עשה אפילו ליד בית המקדש בירושלים, רשע גדול. אז הוא אמר, בזלזול, מחר נלמד על מנשה חברנו, כי מסופר בתורה עליו, השם ישמור ויציל, איזה רשע גדול לא היה. עולה לישון, בלילה מגיע אליו מנשה המלך, אומר לו, תקשיב, דבר ראשון, אני לא חבר שלך, ולא חבר של אבא שלך. אוקיי? ככה אמר לו בדיוק. לא חבר שלך, ולא חבר של הבוק. לא חבר שלך בכלל, של אביך. אומר לו, אתה קורא לי חברנו? מה, אתה בכלל, אתה יודע איזה רמה רוחנית אני נמצא? אומר לו, מה, אתה היית עובד עבודה זרה בצורה מטורפת, כתוב. אומר לו, נכון, אבל אתה, אם היית בדור שלי, לפני שחכמים השמידו את היצר של עבודה זרה, היית מרים את שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה, רץ. ואתה אפילו הלכה קטנה אתה לא יודע. אז רב אשי שכתב את הגמרא עם רבינה, כל הגמרא. אני לא יודע הלכה קטנה? אתה לא יודע, מאיפה בוצעים את הלחם? מוציא לחם מן הארץ? בוצעים את הלחם. לא, אתה לא יודע, ההלכה היא שבוצעים את הלחם מהמקום ששרוף יותר, שקשה יותר, משם בוצעים את הלחם. אתה רואה אפילו את זה, אתה יודע, ואתה קורא לי חברנו? מיד הלך, ולמחרת הוא הסביר להם שסליחה, שהוא ידיבר אליו ככה. הוא היה עובד עבודה זרה ירשע, תראו, כתוב עליו בתורה, השם ישמור, כללות ותארים, שהוא היה רשע גדול. אז באותו זמן הייתה תאווה גדולה מאוד לעבוד עבודה זרה. היו משתחווים לזה, מתים בשביל זה, מאכילים את זה. ממש, כמו הבנים שלהם, אפילו יותר. היו מקריבים את הילדים שלהם לעבוד הזרה. מקריבים, קורבנות, אדם לעבוד הזרה. מולך, היו מעבירים את התינוק באש. לוקחים אש מדורה, מעבירים, שונו להעביר אותו במולך. שם ישמור ויציל. אז הוא אומר, אתם גנבתם לי את הטרפים. אמר לו, אנחנו לא גנבנו לך שום דבר. אבל אני רוצה לחפש. אמר לו, יותר מזה. מי שגנב לך את הטרפים, מות יומת. בדק, הגיע לאוהל של רחל, שהיא באמת גנבה את הטרפים. אמר לו, אני לא יכולה לקום כרגע, אני לא מרגישה כל כך טוב. אני לא יכולה שתבדוק אותי, כי אני לא מרגישה כל כך טוב, מבחינת צניעות. מה, חיפש, לא מצא, הלך לשלום. ואז אנחנו מפרשים, שגגה, כשגגה יוצא מפי השליט. בגלל שיעקב אבינו אמר שמי שגנב את הטרפים ימות, נגזר על רחל מיתה. נגזרה על רחל מיתה. ונפטרה בלדתה של בנימין. שילדה את בנימין נפטרה. בבית לחם, מה דרך מגבורה שם? בגלל שיעקב אבינו הוציא מהפה שלו מילה אחת, מי שעשה את זה ימות. כשגגה יוצא מפי השליט, כמו שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, אי אפשר לבטל את הגזרה. הקדוש ברוך הוא גוזר, והצדיק מבטל. מה זאת אומרת? מה הוא מבטל? הוא לא מבטל את הגזרה, הוא פשוט ממיר אותה למשהו אחר, פחות כואב. אבל צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה שהצדיק רוצה, הקדוש ברוך הוא מקיים גם את המאמר שלו. אבל אם יצא הגזרה מהשמיים, אין אפשרות לבטל אותה. אז מה כן, אם נגזר לאדם מוות, מה יעשה? כן, צדקה תציל ממוות. כמו שאמרנו, אני חשוב כמת, אתה לוקח כסף, מוציא מעצמך כסף ונותן, אז אתה כאילו מוציא מעצמך דבר שהכי חשוב לך, אז מראה, ככה דרך חשוב להוציא אותו, נוותר לו על המוות. כל מיני ממירים את הגזרה, אז כשגגה יוצאת פי השליט, ובאמת, לצערנו הרב, אנחנו נראה שרחל אמנו נפטרה, שהיא קשתה ללדת והיא נפטרה. והרעיון, שמה שאנחנו לומדים מזה, כמה חשוב לשמור על הדיבור. כמה אנשים לא מבינים, הדיבור הוא כל כך זמין לנו. זאת אומרת, זה פעולה כלילה, פעולה פשוטה. יותר קל לדבר מאשר להרים את הכוס או להזיז את היד. יותר קל לדבר, אתה מדבר. משום שהפעולה כל כך פשוטה, היא גם מקבלת חופש בעשייה שלה. וכשיש חופש בעשייה, אין גבול. וכשאין גבול, אז מגיעים ללשון הרע ולרחילות ולצנות, ולחלך את הפה ולקללות ולדיבורים לא נאותים. הפה שהוא לא סגור, מה שלומך צדיק? הפה שהוא לא סגור, זה בעיה גדולה מאוד. אנחנו חייבים לשמור על הפה שלנו סגור, וכל מילה, כמו שאנחנו מתפללים, כל מילה אנחנו מונים אותה כמו יהלומים. אנחנו מתפללים כל מילה, מילה, ככה גם בדיבור. וידוע ששגגה יוצאת פשט, כשאדם מדבר דיבור מסוים, הוא אומר על עצמו, אין לי מזל, הכל דפוק לי, הכל נהרס לי, הוא מזמן על עצמו גזרות שליליות. הוא מזמן לעצמו גזרות שליליות. האנשים שמתלוננים הכי הרבה, יש להם גם את הכי הרבה בעיות. אנשים שמתלוננים הכי הרבה, תמיד נמצא אותם בביטוח לאומי, במס הכנסה, רבים עם הקופאית בסופר, כל הזמן יש להם בעיות, כל הזמן. אנשים שמתלוננים הכי הרבה, אלו אנשים שהבעיות נתפסות בהם כמו כללה. ככל שתדבר פחות, ככל שתלונן פחות, ככה תרוויח פחות. על כן, החלק כולנו בעצם שימה לשמור את הפה, ולחזק את האמונה, ולהתחבר לרעיון הרוחני שהאבות והאימהות הקדושים שלנו מקנים לנו, שזה אחדות, חברות, נתינה, רוחניות, השקעה בשיפור המידות, יציאה מהפחדים, יציאה מהחרדות, יציאה מהאובססיות, האובססיות שמלוות אותנו כל יום. אנחנו כל הזמן עטופים באובססיות שלא משחררות אותנו. כי הרצון שלנו הוא כל כך חזק והאמונה שלנו כל כך נמוכה, אז נוצרת אובססיה. שהרצון לקבל משהו כל כך חזק והאמונה חייב. יש אנשים כל היום עסוקים במרדף, אחרי עצמם, אחרי ה... ובסופו של דבר מגיעים למצב, הנה אחרי נכנסה אצלי מישהי, אומרת לי, זהו, אני הגעתי למסקנה שהחיים שלי לא טובים, מסודרת, עובדת, משהו בקופת חולים, מנהלת כללית, אני יודע מה, משהו מסודר, משפחת, לא, אין לי חיים, אני לא מרגישה, מעט 50, 60, עשתה, כולם מקנות ממנה, מה זה אין לי חיים? אני לא מרגישה, אני לא, כל היום הייתה עסוקה, איך להתקדם בדרגות, איך זאת היא פה לא תפריע לי, אני אוציא אותה. אז אין פה, כל הייתה עסוקה בתככים, והתקדמה, כי בכל על הנייר, מקודמת ומוצלחת, משפחה טובה, ילדים טובים. הנפש ריקנית, כי כל מה שעשתה בחיים, איזה מזימות ותחכים אתה רואה, אנחנו צריכים להיות אנשים טובים, מדבר גם על עצמי, כן? צריכים להיות אנשים טובים, צריכים להיות אנשים רגועים, שלווים, צריכים לתת מעצמנו לאחר יותר מה שנותנים לעצמנו. וכל בן אדם פה חושב שהוא נותן לאחר יותר מה שנותן לעצמו. בטוחים בזה, כל אדם תגידו, אתה נותן לעצמך, אתה נותן לאחר יותר מה שנותן, וואה, בטח, כן, אני בן אדם טוב, איזה בן אדם אני. אבל יש מצוות על מישהו אחר, על אחות של אשתו, משהו, וואה, כללות, השם ישמור ויציל. אתה צריך לתת לאחר יותר מה של עצמך. אתה צריך להיות רגוע עם עצמך, בפן הרוחני שלך, רגוע עם עצמך, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך. וגם אם יש משהו שלא רוחך, תדע, זה הכל עניין של זמן שתסתדר. אתה תדע שהקדוש ברוך הוא עושה, בסופו של דבר, הכל לטובה, בשורות טובות, ברכה והצלחה. מי שרוצה שאלות?